רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אברהים דטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות, באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית השטח 4x4 בהגשת הראל משה ואוהד בן אהרון.
ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, צופים יקרים שלנו ברדיו סול, לנו מתוכניתנו 4x4 בשטח. כן, 4x4 בשטח, הנה אנחנו פה וחזרנו. אני אמנם לבד באולפן, אני עוד לא יודע מה קורה עם ידידי אוהד בן אהרון. הייתי מדהים, כל אחד והעניינים שלו. אבל איתי באולפן שוקי, אלן שוקי, מה קורה? איך אתה?
אלן, אני בסדר גמור,
חזרתם. שוקי בסדר גמור, כן, אנחנו לא מבטרים על התוכנית הזאת, היא תוכנית יחידה וייחודית, ולכן אנחנו לא נוותר עליה. הטלפון שלנו באולפן לא השתנה, הוא 03-677-3636, ניתן לשלוח לנו הודעות גם לוואטסאפ ל-053-807-1213, כמו כן ניתן לצפות בתוכנית בשידור החי באתר רדיו סול, וכמובן בדף הפייסבוק שלנו, ובאפליקציה החדשה, רדיו סול ישראל. וזהו חברים, עד כאן הפתיח, ואנחנו יוצאים לתוכנית.
רגע, מה אתה יוצא לדרך?
לאן אתה רוצה?
לאן אתה רץ?
לאן אתה רץ?
כאילו מה קרה? הבאת את הג'יפ כבר, אתה מוכן מפה ישר לצאת לאן?
לשטח!
רגע, תגיד אם זה מזכיר לך משהו.
מה? זה משהו יום הולדת, אני חושב, לא?
לא יודע, תגיד אם זה מזכיר.
תן, בוא נשמע את זה.
אז כאילו אתם מבינים שבמקום ללכת ולחגוג וליהנות,
הוא בא לשדר.
אז תשמע,
לא מספיק שהוא היה בהודו בבוקר ביום שני בא לשדר ביום הולדת.
אז זהו, אז תראה, אני לא יצא לברך אותך בקבוצה, אז פה
תן את זה, כל עם ישראל שומע.
יאללה, אז פה אני אברך אותך ביום הולדת שמח, מזל טוב, הרבה עשייה, הרבה אושר, הרבה הצלחה במה שאתה עושה.
עוד שנים רבות ביחד.
עוד שנים רבות, זה משהו שכבר מובן. עברנו אותו, בואו. נעבור לשלב השני.
תודה רבה, אחינו, תודה רבה.
כן, זהו, מה אני אגיד לך, שכל המשאלות שלך יתגשמו, ובאמת, אתה יודע, אני אומר, בריאות והשאר הכל יגיע לבד.
אתה צודק, בריאות זה דבר חשוב,
שוקי.
נכון.
וזהו, עכשיו מה אתה אומר? אולי נתחיל עם איזה שיר? או שאתה רוצה לחכות עם השיר? אחרי האייטם.
אתה יודע, בין לבין נשים את השיר.
בין לבין, כי זה לא השיר שרצינו לשים,
נכון, בין לבין נשים את השיר, שאני חושב שהוא שיר שהוא מדבר.
שהוא שיר מדבר.
בדיוק, הוא מדבר.
אז רגע, אז אם בין לבין אני צריך עכשיו לחייג?
אז אתה, כן, אנחנו נבקש את החבר שלנו הראשון שיעלה על הקו. אני בכוונה אחכה איזה דקה או שתיים, כי אני רוצה שהוא ישמע את את הפתיח שלנו. אבל זאת תחושה נעימה מאוד חברים, כן, שתדעו, אנחנו הרי לא מגלים את סוד גילנו, אבל לחגוג יום הולדת זה אחלה של דבר, והנה אני אומר את זה פה בשידור חי, הגיעו מאות, באמת מאות ברכות, ואני עוד לא התיישבתי אפילו לכתוב ולענות, זה יגיע, תהיה התייחסות לכל אחד ואחד, על כל ברכה וברכה שבעצם הוא נתן, אז לא לדאוג, אני אסיים את השידור והברכה תגיע, או לא הברכה, אלא התודה שלי אל הברכה שלכם. וזהו, ומאחר והמוריין הראשון שלנו על הקו, אז אני רוצה לומר שתוכניתנו היום בעצם היא תהיה שוב פעם, היא תהיה קצרה, כי כנראה שהיא הולכת לעבור כל מיני שינויים. אבל האורח הראשון שלנו בתוכניתנו היום הוא אורי בן דוד. ערב טוב, אורי, מה שלומך?
ערב טוב לך ולכולם.
איזה קול הוצאת לנו, אחי, איזה קול.
אורי, אתה ידעת שהוא חוגג היום יום הולדת.
כן, הוא ברך, הוא ברך, הוא שלח ברכה, הוא בסדר, הוא בסדר. ברשותך מספר משפטים, אורי. נושא הרט"ג ממשיך להעסיק אותנו כאן בתוכניתנו ברדיו סולו, מסתבר שבכל פעם רף העניינים, ואני קורא להם, אתם יודעים, אני נתתי להם את השם, הלא קשרים, רק מעצים מפעם לפעם. היום ננסה בשיחתנו עם אורי בן דוד להבין מספר היבטים של נושאים שמעלים סימני שאלה באשר לקשרותם. הראשון שבהם הינו מלון סלינה במכתש. מיד נשמע מפיו של אורי בן דוד את אשר קורה שם, וכיצד קם לתחייה פתאום המלון, ועל ידי מי. כן, או בעצם כאן המקום גם להעיר, וזה אתה לא יודע, אורי, שאני פניתי, אני פניתי לסלינה, על מנת, אתה יודע, גם להעלות מטעמם איזשהו אדם, כדי שיבוא ושיגיד משהו, אבל אתה ודאי יודע מהי התשובה. הנה, אתה אפילו צוחק. אתה ודאי יודע אפילו מהי התשובה. אף אחד מהם לא עז להעלות. הם ישר שאלו אותי במה העניין. אז חברים, אני את עבודתי העיתונאית עשיתי, אני פניתי אליכם על מנת לקבל תגובה למה שהולך להיאמר פה היום, אבל אתם החלטתם למלות או למלא פיכם מים, וחבל. אז אורי, בוא נתחיל, מה זה או מי זה מלון סלינה? תן לנו את הסיפור.
טוב, קודם כל, לפני הכל, אני רוצה כמובן להגיד שלום לאוהד, לא הספקתי.
אבל אוהד לא פה איתנו, אם אתה לא שמעת בהתחלה, אוהד לא איתנו, אבל זה לא משנה, הוא בטח מקשיב עכשיו זה לתוכנית, הוא לא איתנו פה היום.
אוקיי.
אבל זה בסדר, אתה יכול גם להגיד לו שלום, וזה סבבה, וואלה כיפה.
אחלה. עכשיו ככה, מלון סלינה הוא למעשה יושב על מחצבת גבס, שיושבת בלב המכתש, אבל מחוץ לשמורות. עכשיו אני אתן מספר עובדות לאורך השנים, והציבור
ישפוט, לא, נכון.
הציבור לא טיפש, הוא ישפוט לבד.
כן.
אז זה מתחיל ככה, זה מתחיל לפני המון שנים, שבבארות, חן בארות, היה חן שהיה שייך לבחור בדואי נאורה נחמד, שקוראים לו סמי אל קרנאווי, והוא עשה שם שני אוהלים, בהתחלה אחד, שני אוהלים בדואים, והוא מכר מזרון בעשרה שקלים, והיית יכול לישון שם ולשתות קפה.
אחלה מקום, אחלה מקום.
כן, אחלה מקום, פתוח לכולם.
נכון.
לא היו מקלחות, לא היה כלום. לימים, המקום הזה פרח, הוא גם פתח איזה מסעדה קטנה וזה. אחרי תקופה, הוא התפנה משם. אני יודע שהיו שם עניינים של משפט ועורכי דין וכאלה, והוא לא היה מוכן להתפנות כי הייתה לו חזקה על המקום. בסופו של דבר, נדלג על כל המשפט וזה, הוא התפנה.
כן.
עזב את המקום. באותה תקופה, פחות או יותר, בנה גלעד גבאי, שהוא היום מנהל מחוז
דרום
של רשות הטבע והגנים, בנה בית
במצפה.
אל תתפוס אותי אם זה בדיוק באותה שנה.
לא, לא, זה לא משנה, זה לא משנה. אלה דברים שלא משנים, נכון.
כן, כן. לימים נודע לי שהקבלן שבנה לו את הבית היה סמי אל קרנאווי.
לא אחר מאשר אותו סמי מבארות, נכון.
כן. עכשיו, בסמוך לבנייה של הבית, עצר כוח מגב, טנדר של רשות הטבע והגנים, בדק את האנשים שבפנים, מסתבר שזה שבחים.
וואלה.
שאני לא רוצה להגיד, זאת אומרת, אני יכול להגיד שתפקידם של שבחים בדרך כלל ברכב כזה זה להיות זה 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 בנאים, לא מחבלים. ואני לא ארחיב יותר מזה.
אוקיי.
עכשיו לימים נפלו לידי מסמכים. בשלב מסוים ביקש גלעד גבאי ובחור בשם דובי ממצפה רמון בקשה להקים מלון קמפינג,
כן,
עם אמפיתיאטרון של 3,000 מקומות.
זה הסיפור של האמפי, אוקיי.
במחצבת הגבס.
וואלה.
לא בשמורת טבע. עכשיו, מה למנהל מחוז דרום של רשות הטבע והגנים, וליוזמה של לפתוח מלון שכזה עם 3,000 איש באירועי זמרה של כל מיני זמרים, הופעות, בלב המחתש, שזה שמורת טבע, שמורת אור כוכבים עולמית. Mm-hmm. כאילו, איפה זה מתיישב? יש מסמכים שמראים את חתימתו של גלעד גבאי על גבי הבקשות והיוזמה, והוא מופיע בתור יזם, ועוד משהו שם שאני לא זוכר בדיוק, ויש לי את כל המסמכים האלה.
וואלה.
והמקום קיבל אישור. מקום שכזה...
רגע. קיבל אישור ממי?
קיבל אישור מהוועדה המחוזית והמועצה המקומית. עכשיו, אתה מבין שיש קשרים בין כולם לכולם.
הכל, יד לוחצת יד, אחי. כן.
אני לא רוצה להגיד דברים כאלה, אבל אני מניח... בוא נגיד ככה, כשמקימים מקום כזה בין בלב המחתש, שזה באמת נכס ייחודי של המדינה...
ועוד מי?
ועוד מי? ההקמה של זה מחייבת תסקיר סביבתי, על פי החוק.
נכון.
שהתסקיר הזה קובע אם יש איזשהם מניעה, איזושהי מניעה, להקים את הדבר הזה, אם זה מהווה התנגדות או ניגוד עניינים לעצם זה שזה שמורת אור כוכבים או whatever מה שלא יהיה שם.
אם יש כשלים בהגשה הזאת, כן.
כן, מסתבר שתזכיר לא הוגש.
אז איך קיבלו רישיון?
על פי החוק, יכול מישהו לפתור את היזמים מתזכיר. וזה רשות הטבע והגנים.
אוקיי.
Okay. עכשיו בוא נדלג לימינו אלה. היום מי שבעלים או בעל הזיכיון או הבעלים של היוזמה הזאת...
של סלינה?
לא של סלינה, של המקום שסלינה יושבת. סלינה שכרה את המקום מהבעלים של המקום. הבעלים של המקום... זה אותו דובי שהקים את זה ביחד עם גלעד גבאי, והשני, מי אם לא, סמי אלקרנאווי.
איך פתאום סמי הגיע לשם? הרי מישהו אחר היה צריך להיות במקום סמי רשום שם.
היה רשום שם גלעד גבאי. ועכשיו רשום שם סמי אלקרנאווי. עכשיו, מי שרוצה לחבר חיבורים, יעשה מה שהוא רוצה. אני לא מתכוון לנתח עבור אחרים את המצב.
תראה, אבל, כן, אבל, תמשיך.
אבל נכון להיום, היה צריך לקום שם אמפיתיאטרון של 3,000 איש. זה משהו כמו קצת פחות מקיסריה, בלב המחתש, הופעות...
מה זה נקרא? אבל רגע, מה זה נקרא היה צריך לקום? כלומר, אם אתה אומר היה צריך לקום, כלומר, משהו מונע מהאובייקט הזה לקום.
אז הייתה הפגנה גדולה...
נכון, נכון.
התנגדות גדולה של... עזוב את העמודים רגע, עזוב את העמודים...
על העמודים אנחנו מדברים באייטם הבא עם נדב, כן.
עכשיו, כמה התנגדות גדולה מצד התיירנים של מצפה, שהם גם מפעילים מצפה כוכבים נייד כזה.
נכון.
וזה הורס להם למעשה את הטבע. וגם מאנשים ירוקים שהבינו נוזל שם ביוב באופן, לשטח, באופן פתוח, הרעש והדציבלים והתאורה הם ברמה כזאת שאתה נוסע על הכביש מרחק לא יודע כמה, אתה מרגיש את הבאסים באוויר.
מה אתה אומר?
ובקיצור, זה הגיע לרמה כזאת שההתנגדות הייתה כל כך חזקה, וגם אנחנו התנגדנו, והציבור, וכתבנו על זה, והחבר'ה של מצפה כתבו על זה, והם בכלל הלכו להיפגש וזה. לפני שבוע שמעתי שהבעלים של סלינה החליט לרדת מהרעשים ולעשות את זה מאוד רגוע, לא יותר מ-35, נדמה לי שזה המספר ששמעתי, לא יותר מ-35 דציבלים, כדי שלא לפגוע בטבע מסביב.
אבל תשמע, חכה רגע, תראה, בעצם לסלינה אין מה לבוא בטענות, אורי.
נכון, צריך, נכון.
צריך, בדיוק, מה הוא? הוא הלך ועשה את זה בדיוק כמו שהוא היה צריך לעשות את זה. אנחנו צריכים לבוא בעצם בטענות, בין אם זה לרטג, או בין אם זה לכל אותם גופים, אתה יודע מה? אפילו אלה מועצה האזורית שם, איזה מועצה האזורית שייך הסיפור הזה?
מצפה רמון?
לא, 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 לא. המכתש לדעתי, הוא לא שייך...
מצפה רמון.
אתה בטוח?
כן, כן.
אז סליחה, אז איפה המועצה שבעצם נתנה שם את האישור בשביל לעשות את הדבר הזה? כלומר, מה? מצד אחד המועצה באה ומשחקת לנו אותה, אנחנו נגד העמודים, ואנחנו נגד פה, ואנחנו נגד שם, וכאלה דברים, ואחר כך מה שנקרא, מתחת לשולחן היא נותנת אישורים. זאת אומרת, אני לא, אני לא בא, אני לא בא לסלינה בטענות.
לא, יותר מזה, יותר מזה.
יותר מזה מה?
יותר מזה. ראש המועצה נלחם שהאמפי הזה יקום כמו אריה.
אז אני יכול, תראה, אני יכול להבין אותו. אירועים, קסריה, כמו קסריה, דברים גדולים, בתי מלון, זה מפרח את השממה, מצפה תהיה על, על, על המפה. הכל טוב ויפה. אבל יחד עם זאת, יחד עם זאת, אתה בא ואתה נלחם נגד, נגד, נגד אותם 14, 13, 15 עמודים, כי הם מחרים את ה, את ה, את ה, את הנוף, ומצד שני אתה נותן יד כדי לפצוע את ה, את המחתה שם ולעשות שם אמפי של 3,000 מקומות, וזה לא רק 3,000 מקומות, זה חנייה ואוכל וסיפורים וכל מיני דברים מסביב, חבל על הזמן מה שהולך להיות שם. יש פה, יש פה, יש פה, אתה יודע, זו מין צביעות, הייתי אומר, באמת, זאת צביעות, ואני חוזר ואני אומר עוד הפעם, אני לא בא בטענות לסלינה, הם באו, הביאו רעיון, ומי שאישר להם את הרעיון הזה, הוא בעצם צריך להיות אותו אחד שצריך לשאת את, ה, את, ה, את התוצאה. אבל זה, רק, אבל זה רק חצי ממה שרצינו לדבר, כי יש לנו עוד 10 דקות. הנושא השני שאני רוצה לדבר איתך עליו, שהוא גם כן קשור לרטג, נו, מה אני יכול לעשות? ואני מתחיל את, ה, את הפתיח שלי במונח קשרים מפוקפקים, ש... זה מונח שבעצם הוא שייך לעולמות אחרים שעל אמת קשה לעלות על דל שפתי שהם בעצם קוראים בגופים אלה. אך עם עובדות קשה בעצם להתווכח. בואו ונאזין בעצם למה שיש לאורי, שוב פעם נספר לנו על אין צין ואין הקרבים שנמצאים בנחל צין, הם שני מעיונות עטורי צמחייה, ומסביב דקלים שצמחו שם שבעצם גבעו למוות. ואני שואל למה? מה קרה בעצם שאותם דקלים מתו? ספר לנו בבקשה.
פעם מפעלי, זה התחיל ככה שמפעלי ים המלח היו של המדינה.
נכון.
לימים קנה את אופיר. מפעלי ים המלח טייקון בשם אייזנברג.
נכון.
אחרי שאייזנברג רכש את הזה, הוא מכר את זה ברווח לאחים
אופיר.
אופיר.
נכון.
בשנת 2003, עד כמה שאני זוכר, ומאז זה אצל משפחת אופר. עכשיו, המפעלי צין, אלה שמזהמים את המעיינות, את שני המעיינות האלה, אין צין ואין הקרבים, הם של חיל, אלה של משפחת אופר.
רק מה?
שוטפים שם הפוספטים, קוראים את הפוספטים, שוטפים אותם, ומהשטיפה, נשלחים לתאום ויוצאים באין צין ואין הקרבים. עכשיו, אין צין ואין הקרבים הם כבר מ-2003 בתוך שמורת טבע. עכשיו, אני שואל את גולדשטיין שהיה 10 שנים לפני עכשיו, ואת יאיה שורקי, שעכשיו היא מנכלית, דרך אגב, היא הייתה תלמידתו המצטיינת.
כן, היא עדיין בפועל אגב?
היא בפועל, כן.
אוקיי.
וכמובן את מנהל מחוז דרום, שזה גלעד גאבאי. אני שואל את כל אלה, למה מ-2000, ובוא נגיד, מהרגע שנכנס שאול גולדשטיין, מ-2014.
כן.
למה מ-2014 עד היום לא עשו משהו?
כדי שאותם שפחים לא יגיעו לשם, נכון?
עבור השמורה, למה?
נכון.
מסתבר שהתורמים הכי גדולים של רשות הטבע והגנים...
זה חיל.
זה מפעלי ים המלח, חיל.
נכון.
ואחריהם רשות החשמל.
איך הכל מתחבר? איך הכל מתחבר?
שעכשיו מר גולדשטיין נהיה מנכ״ל של נוגה, שזה זרוע של חברת החשמל, שהיא מתכננת את הקמת הקווים. תגיד לי, זה נראה נורמלי?
תגיד לי, זה כשר? זה כשר, הרי זה זועק לשמיים. זה כשר.
איפה אנחנו חיים? זה לא נורמלי.
אתה יודע מה, אני רוצה... כן, בבקשה, תמשיך.
השיקום של המעיינות האלה, על מנת שהדקלים האלה יחזרו לחיים, והצמחייה, חוץ מהשלים, שהם היחידים שיכולים להתקיין שם, תצמח ותהיה אחרת, זה לפי הערכות של רשות הטבע והגנים, זה 2,700,000 שקל לשנה הראשונה, ואחרי זה 1,400,000 לכל שנה נוספת. עכשיו אני שואל, א', אתם מגלגלים 1,000,000,000 שקל בשנה, לא יכולתם לעשות את זה עד היום? ומהתרומות שקיבלתם בשנה האחרונה שעברה, סליחה, שזה 7,400,000, לא יכולתם להפריש 2,000,000 לטובת העניין הזה?
כן, השאלה הזאת...
עכשיו אתם פתאום קמים? אחרי שקיבלו צו מבית משפט. אם הם לא היו מקבלים צו מבית משפט, הם לא היו עושים כלום.
אתה יודע מה, ואני שואל אותך באמת עכשיו, אורי, תראה, הרי אני יודע, אתה וטבע זה חדם, ועשית כל כך הרבה, באמת, ואתה ממשיך לעשות, וכמו שאמרתי בתחילת הדברים, בכל פעם שאנחנו משוחחים ומדברים, כאילו הרף רק עולה ועולה. ובאמת, השאלה שאני מציג גם לך וגם לחברים, יש הרי גוף, שזה תפקידו הרי בעצם לבוא ולבקר, שקוראים לו מבקר המדינה. למה אתה צוחק?
בקר המדינה קיבל מאיתנו כל כך הרבה חומר.
למה הם לא עושים כלום? מה, גם שם יושב איזה מישהו שהוא מחובר?
נו, ברור, מה זאת אומרת?
מי שם יושב?
אנגלמן.
מי?
אנגלמן.
איך הוא מחובר?
שהוא מונה על ידי בנימין נתניהו.
כן.
ושאול גולדשטיין, שהוא חבר טוב של אח של שרה נתניהו.
בונה, לאן לקחת אותי כבר, אח שלי? איך כל זה מחובר לאנגלמן?
אנגלמן הוא מינוי של ביבי. ואנגלמן הוא לא מתעסק עם דברים רעים, רק עם דברים טובים. הוא אמר את זה. אתה מבין? עכשיו, בוא, עזוב רגע, בוא נחשוב. רשות הטבע והגנים העריכה את השיקום ב-2,700,000 לשנה.
כן.
לאן הולך ה-2,700,000 האלה?
לא יודע.
לרשות הטבע והגנים.
נכון.
וה-1,400,000 אחרי זה, לאן הולך? גם לרשות הטבע והגנים.
גם אליהם, כן.
הנה, יש לך עוד קופה קטנה. עכשיו, אין לי כוח אליהם. אני דיברתי פעם, הסתמסתי פעם עם רעיה שורקי, והיא ענתה לי, אחרי שאמרתי לה תודה רבה על התשובה שהיא לא ענתה, אז היא חזרה אליי ב-SMS והיא אמרה לי, כשאני אקבל את התפקיד באופן רשמי, אני אוכל לחזור אליך.
אז מה היא עושה עכשיו? אני לא מבין, מה?
רגע, אבל היא חזרה אליי. אף אחד, היא לא חזרה אליי.
אבל היא קיבלה כבר באופן רשמי? לא, אתה אומר שהיא עדיין בפועל.
כן. בהתחלה היא הייתה מינוי זמני.
תראה, אז מה בעצם אתה אומר לי? אתה אומר לי שהכל, תשמע, אני הולך להשתמש פה במילה קשה. הכל זה חונטה. הכל נכון. זה חונטה. זה נכון. שמור לי ושמור לך, וזה דואג לאו, וזה דואג לזה,
נכון.
ואני לא אעשה כי זה פוגע בחבר ההוא, שאם אני אגע בו, אז אשתו לא תקבל את המינוי של... בואי נה, אבל ככה אי אפשר לנהל מדינה. ככה אי אפשר לנהל מדינה.
אתה יודע כמה אנשים מהמשרד לאיכות הסביבה עברו אחרי סיום תפקידם לתפקידים בחיל?
לא, בבקשה. תשמע,
לפחות שבעה.
אורי, התפקיד שלך, של החברים שלך, וגם שלנו פה, כגוף תקשורת, לנסות, אני לא יכול להשתמש במושג לבוא ולשים סוף לדברים האלה, כי אי אפשר, אף פעם. אבל זה שיש גוף שנקרא מבקר המדינה, וגם הוא לא מסוגל לעשות שום דבר, כי הוא לא רוצה, כי הוא מחובר, כי הוא מקושר, וכן הלאה וכן הלאה, אני לא יודע מה להגיד לך. כלומר, אז מה בעצם עוד נשאר לנו לעשות?
אני אגיד לך. אני קניתי בית על הגבול בצפון.
נכון.
ואני יושב אולי 300 מטר מהגדר.
כן.
ולקיבוץ שאני עכשיו יש לי את הבית, יש שער צהוב גדול וגדר היקפית שמחבלים לא יחדרו. כן. וגם רשות הטבע והגנים לא יכולה להיכנס. ואני יושב לי פה במבצר שלי, ואני נהנה מהחיים.
אז מה אתה אומר בעצם?
שכולם צריכים לברוח.
לא, כולם גם צריכים לגור בתור מבצרים, כי מה? כי יש רטג, והוא כל שני וחמישי סוגר לי עוד מטר ועוד מטר ועוד מטר.
נכון, הם סגרו עכשיו את הר עצמון. עכשיו, איך הם סוגרים את הר עצמון? זה לא שמורה, מה הם עושים? הם הולכים למועצה המקומית, ואומרים להם, תשמעו, בואו תסגרו פה את הדרכים האלה והאלה, כי יש פה שבלולים שרוצים לחצות את הדרך, וזה לא זה וזה. אז הרשות הזאת המקומית...
הר עצמון זה מועצה אזורית מיסגב, כן?
מיסגב. אז מיסגב מציבים שלט, ואז הם שמים את הלוגו של מיסגב, ועל ידו הם שמים את הלוגו של רשות הטבע והגנים.
בקטן, בקטן, שלא יראו.
לא בקטן, לא בקטן.
כי אם יש לך טענה, תבוא למועצה האזורית מיסגב.
בדיוק, אבל הם משכנעים את המועצה האזורית לעשות את זה. עכשיו, שבא אליך מישהו ירוק עם כל מיני מחקרים עלה כשהם עושים, ולא יודע מה, ומספרים סיפורים, אז המועצה אומרת, יאללה, קדימה, בוא נסגור.
תראה, אני רוצה לומר לסיום איזשהו משהו, ואני רוצה לפנות את זה באמת אל המאזינים ולצופים שלנו. תראו, חברים, נכון, אנחנו תוכנית שעוסקת ב-4 על 4 בשטח, אבל... שיהיה לכם ברור שהדברים החשובים האלה שאורי בא ואומר פה, זה נוגע לכל ג'יפאי וג'יפאי, זה נוגע לכל אותם חברים שגם אוהבים ללכת ברגל, וגם אותם רוכבים על סוסים ואופנועים וטרקטורונים, והכל 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 ביחד, כי הכל בעצם קשור, כי בכל יום בעצם סוגרים לנו עוד מטר. ומצד שני, הנה לכם בעצם, כלומר, לוקחים את המכתש, אני לא יכול להשתמש במושג הורסים אותו, כי אני עוד לא ראיתי באמת בעיניים מה קורה שם, אבל אני בהחלט מאמין למה שאורי אומר, כי הוא בדק והוא היה, והוא ישן שם והוא רואה בעיניים שלו, הלכה למעשה, איך בעצם הדברים האלה קורים. ומה שאני רוצה לבוא ולומר בסופו של דבר, הכל בידיים שלנו, האזרחים. ובאותה מידה, כמו שהאורח הבא שלי, נדב ממצפה רמון, הלך, ויחד גם עם אורי, שהוא עזר המון, הצליחו בסופו של דבר לעצור את כל סיפור עמודי החשמל במכתש, ככה גם אנחנו צריכים לעשות. וכנראה שזה הייעוד שלנו. אנחנו צריכים להילחם על כל פיסת קרקע, כדי שלא יסגרו אותה, כדי שלא יגדרו אותה, כדי שבסופו של דבר יאפשרו לנו לטייל. כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, וככה אנחנו בעצם נהנים. אורי, מה אני אגיד לך? כאילו הדברים שלך מצד אחד מקוממים, אבל מצד שני, אני מקווה שזה ייפלו על אוזניים קרויות, ושמישהו באמת, אתה יודע מה, יזיז לו, שאולי סוף סוף גם בקר המדינה יבין שבצורה שכזאת אי אפשר יותר להמשיך. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שהיית איתנו.
אמן, תודה לכם.
ואנחנו נתראה בשטח, אחי. תודה רבה.
עזרת השם, דש לנדב.
תודה, תודה, להתראות, ביי. ביי. איזה שיר, איזה שיר, אחי.
חבר אחד לימד אותי לשיר, חבר אחר לימד אותי לשמוח, גם חברתי הציע לי לקחת קצת אוויר ואת הרע מהר מאוד לשכוח. היה מי שלימד אותי לבכות, היה מי שעזר לי גם לסלוח מכל הנטיפות, האלבונות והמכות, נשאר לי רק אל תוך עצמי לברוח. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיות נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. קיבלתי מכולם את המיטב, את הכנות ואת מגע האושר. קיבלתי קרב שמש וירח וכוכב, את קו הרחמים, את קו היושר. עכשיו אני פוסע לי לאט, ומעלי זורחת לה השמש. חשבתי לי לתת פה לכולכם אחד אחד את מה שחבריי נתנו לי אמש. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. חברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. החבר הכי קרוב.
וואו, איזה שיר, איזה שיר. תראו, אני רוצה להגיד איזה חצי מילה לגבי השיר הזה. הייתה המלצה, אני קניתי אותה. אתם יודעים, ישנם לפעמים שירים שהם מתלבשים עליך. הם, איך אני אומר את זה? הם זה אתה. כן, ואני יכול לטפוח לעצמי על השכם, ואני יכול להגיד שהשיר הזה משקף במידה כזאת או אחרת, באמת, מי זה הראל? אני. אז באמת, שוקי, הרבה תודה רבה על, על השיר, ואנחנו ממשיכים אל האורח הבא בתוכניתנו היום, והוא נדב סילברט, איש מצפה רמון. אהלן, נדב, מה העניינים?
אהלן, נפלא. חיים נפלאים יש לנו.
אך. אז ככה, אני רוצה איזה חצי מילה. נדב זילברט, איש מצפה רמון, אשר הוא ואשתו אפרת, הובילו את מחאת עמודי החשמל במכתש רמון אל מול חברת החשמל, הרט"ג ועוד גופים שחשבו שלהניח עמודים במכתש זה עניין שיעבור בקלות. אז לא. השבוע שמעתי באחת הרשתות שחברת החשמל התחילה להוריד עמודים ולטמון את הקו באדמה. האומנם, נדב?
ככה, מבחינתי יש לנו חבלי משיח פה.
וואלה.
רואים פה דברים נפלאים בכל המרחב.
נו,
לא
ספר,
רק בעניין
ספר.
אני יכול להתחיל אפילו בסיפור של אנצין שדיברתי איתה עם אורי עליו.
עם אורי, כן.
מה, אתה סיכמת ואמרת זה בידיים שלנו האזרחים.
נכון.
תראה, ארבעה חבר'ה מהערבה, באמת, ארבעה גיבורים בעיניי, רועי גלילי ודורית אביאר וליאור עמיתי ועומרי שקוטאי, יצאו למלחמת דוד נגד גוליאת.
על מה, על הכביש?
מול חיל. עליהם צין ואין הקרבים, הם לקחו את חיל לבית משפט. מדוע חיל פתאום שמים 1,400,000 ושני 1,300,000? זו החלטה של בית משפט בעקבות פנייה של אזרחים.
יפה מאוד.
וזה המהלך הכי חשוב היום שקורה בעולם שמירת הטבע.
ומתי, רגע, רגע, ואחרי שהם ישימו את המיליון, זה נקודה 4, מתי בעצם, או כמה זמן בעצם ניקח, עד שבעצם המקומות האלה יבריאו מתוך התחלואה שיזרימו לשם כל כך הרבה זמן?
האם זה יימשך בקצב הזה, זה לא יקרה לעולם. אבל הם טובים, ארבעת האנשים שהזכרתי, טובים את חיל בסכום עצום על הנזק האדיר שהם גרמו, תביעה ייצוגית, שהם גרמו למטיילים ולתיירות ולעולם הטבע בארץ.
כן.
אם המשפט הזה, זה המשפט הכי חשוב שקורה היום בארץ בשמירת טבע, כי אם הם יזכו, אז יצא מזה שני תקדימים חשובים ביותר. האחד, המזהם משלם, והם ישלמו בענק מספיק כסף כדי לשקם את המעיינות האלה, את נעת המדבר הכי גדולה בארץ. כן. ודבר שני, זה גם יגיד לכל הטייקונים האלה שחושבים שהם יכולים לעשות מה בראש שלהם בארץ שלנו, שמהיום לא מפקחים עליהם כל מיני גופים, כמו שאורי תיאר, עם קומבינות וכאלה.
אז אני רוצה,
אלא מי שמפקח על זה זה אזרחים. אז אם בית משפט יצטוק לטובתנו,
אז אני רוצה לשאול אותך לדב משהו, תראה, אתה פה זורק פצצה, לפחות זה מבחינתי, אבל אני חושב שמה שאתה אומר בעצם זה לא קיבל מספיק תהודה תקשורתית. כי אם זה היה באמת מקבל תהודה תקשורתית, אז לפחות אחד מהארבעה האלה או כולם ביחד, היו מגיעים פה אלינו לשידור, אתה היית דואג שהם יגיעו לכאן, אז...
אין בעיה. אנחנו מכירים כבר מזה זמן, נכון. אני שתפת בהפגנה הגדולה, נכון, שמחזירים, נכון, את הטבע, ציבור וכל החברה עשו פה עם העמודים והתגייסו לטובת,
נכון,
העניין.
נכון.
בשמחה, אני חושב שקורית שם מהפכה, זה אנשים שיהיה צריך יום אחד לשים פסלים סמס.
נכון, חשוב שיקר. מאוד, כחשוב מאוד להביא את זה למודעות של אנשים, ואני חוזר עוד הפעם. יש לנו עכשיו הרבה מאוד מאזינים וגם צופים, ואני רוצה לומר לכם, גם המאזינים וגם הצופים, תראו, אנחנו אמנם היום לא נוגעים בנושא של ג'יפינג גרדה, גם בשיחה הקודמת עם מורי וגם עכשיו בשיחה עם נדב, אבל המעיינות האלה זה מקומות שאתם מגיעים לשם, אנחנו מגיעים לשם, אנחנו היינו מתרחצים שם, זה היה כיף, היינו מגיעים גם לשני המקומות האלה, ואי אפשר כבר שנים להגיע לשם.
אני זכיתי לרחוץ במים האלה, והיום אתה תיכנס פנימה, תחטוף סרטן וכל מיני חולרש,
והמתכות
הכבדות והחומצה הזרחתית שהם שוכרים שם, הגועל נפש.
נכון, נכון, זאת אומרת שאני מאוד מקווה, ואני אומר את זה עוד הפעם, ואנחנו רק בתחילת השיחה כרגע עם נדב, שזה תלוי, זה תלוי בסופו של דבר רק בנו האזרחים, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו מין ריסט אצלנו בראש, כדי להבין שיש לנו את הכוח לשנות. אם ארבעה חבר'ה מהערבה, כמו שנדב מספר, באים ומגישים בעצם תביעה ייצוגית, והם עסקו בה. אין פה כל סיבה שזה לא יקרה. הם עסקו בתביעה הייצוגית הזאת, אבל בשביל מי הם עושים את זה? בשביל מי? בשבילם?
בשביל כולנו.
בשביל כולנו. זה בשבילנו.
אנחנו שחיים את השטח יום-יום.
נכון.
הרי גם אני יורד עם ג'יפים, אנחנו יום-יום חיים את השטח. אנחנו לא צריכים, אסור לנו.
זה בשבילנו.
לצפות שמישהו ידאג לנו, שאיזה רשות הטבע והגנים, או איזה גוף ידאג לנו, נגמר. אנחנו לא מאמינים יותר לאף אחד. אנחנו לוקחים את המושכות בידיים, ואנחנו מובילים את המהלכים האלה, ונרתום אלינו גם את הגופים הגדולים. אני לא מודאג, הגופים הגדולים יודעים להירתם.
נכון.
אצלנו במחטש עכשיו, הרי התקשרנו בקשר לכל מיני אירועים שקורים פה, אנחנו רואים איך הובלה נמרצת של ולא נדב, זה קבוצה גדולה של אזרחים פה ועמותת קשת והמון חבר'ה מעורבים בעניין, הובילו פה מהפכות אדירות אחת אחרי השנייה, העמודים האלה שיורדים שתיארת, זה רק ההתחלה של...
לא, אבל בוא נקדיש לזה איזה חצי דקה. תראה, הייתה ידיעה, לא, נדב, הייתה ידיעה בחדשות שסוף סוף אחרי פרק זמן מסוים, חברת החשמל מתחילה להוריד את העמודים, אבל...
חברת חשמל מורידה את הקו הישן, היה תוכנית מסודרת של הורדת הקו הישן.
אבל הקו הישן לא מעניין אותי, מעניין את הקו החדש שהם תקעו שם את אותם 14 עמודים.
אותנו. והמכתש זה מקום הוליסטי, היות והוא סגור במצוקים מכל הכיוונים, כל מה שקורה בו משפיע על כל דבר אחר, שום דבר לא קורה בנפרד.
אז רגע,
החלטת הממשלה להוריד את 14 העמודים החדשים שהתמנו ללא ספק, המריצה את כל המנגנונים, להוריד, הרי כשאומרים, אוקיי, נוריד את הקו הישן, בסדר, אם אין עניין בזה, שנינו יודעים שדברים כאלה יכולים להימשך.
אבל נדב, לא, חכה שנייה, בואו נעשה סדר. אני הבנתי שהקו החדש הוא כבר מחושמל, נכון?
בפירוש.
הוא מחושמל. זאת אומרת שהקו הישן הוא סתם איזשהו קו שבעצם הוא לא מנוצל ולא קורה שום דבר. אז מה, עובדים עלינו בעיניים שבאים ואומרים, אנחנו כאילו מורידים את הקו הישן? אני...
תעשה לי סדר. ככה, יש לנו לוז. אחד, אנחנו... תגיד, אתה שומע אותי היטב? כיוון שיש לי איזה הדהוד כזה.
אני שומע אותך מצוין.
מצוין. אז יש שני דברים. אחד, לקו החדש יש לוז, עליו הוחלט בוועדת תשתיות לאומיות.
שתוך כמה זמן הוא אף?
יש לנו עוד שנה ושמונה חודשים לעניין.
שלוש שנים הם נתנו?
שנה ושמונה חודשים עד שהקו הזה צריך לרדת.
אבל כבר שנה עברה מאז.
לא, מאז החלטת הממשלה היה שנתיים.
הבנתי, אוקיי.
אין מה לעשות, בתכנון... לוקח זמן, אנחנו גם צריכים להיות סבלניים, ברגע שהמדינה וחברת החשמל ורשות החשמל וכל הגופים נרתמו לעניין, עכשיו בוא, אתה יודע איך הבירוקרטיה בארץ עובדת, זה צריך לעבור משולחן לשולחן, חתימות פה, חתימות שם.
מה קשור הקו הישן, תסביר לי.
הקו הישן הגיע זמנו לרדת כבר מזמן, הוא היה מפגע נופי היום ונורא.
כן.
ואנחנו שמחים שהוא יורד בהקדם האפשרי שהיה אפשר, ברגע שחושמל הקו החדש, התחילו להוריד את הקו הישן, אני סבור, וגם יש מי שאמר לי, שלולי החשיבות הגדולה שתושבי מצפה רמון והמטיילים נתנו לזה, יש להניח שזה היה נמשך עוד הרבה זמן. אבל היום ברור לגופים המוסדיים, לכולם, שאי אפשר לסבן אותו יותר, שכשמבטיחים להוריד משהו, צריך לרדת.
אוקיי, אז עכשיו אתה יודע מה...
וזאת הרמה להנחתה לקו החדש, גם הקו החדש צריך לרדת.
הבנתי.
והוא ירד בעוד שנה ושמונה חודשים, אם לא, אנחנו נהיה שם...
עוד פעם, נכון, וזה יהיה הרבה יותר, זה יהיה הרבה יותר חזק, אבל אני רוצה להבין,
לא נצטרך את הציבור, נוכל ללכת לבית משפט עם צו עשה, אתה מבין שיש לנו פה החלטת ממשלה, החלטה של ועדת תשתיות לאומיות, אישור לזה מרשות החשמל, שאחראית על חברת חשמל, חברת חשמל זה גוף מבצע, הוא מקבל הוראות והוא עושה מה שאומרים לו, את הוראות הוא קיבל ועכשיו הוא צריך לעשות מה שאומרים.
אבל תסביר לי רגע משהו, נניח בעוד שנה ושמונה,
אני שמח שהוא מתגייס גם.
בעוד שנה ושמונה חודשים, כמו שאתה אומר, בעצם יורידו את העמודים, כמה זמן ייקח אחר כך להטמין את הקו מתחת לאדמה כדי שבעצם...
לא, צריך להטמין קודם.
זאת אומרת, מנתקים את החשמול, טומנים באדמה ואחר כך מורידים את העמודים, כלומר בעוד שנה ושמונה חודשים לא רואים כלום.
טומנים באדמה, מחברים את התמינה החדשה לחשמל, רואים שהיא עובדת יפה ואז מפרקים את העמודים המיותרים.
אז נשאר לנו בעצם, כמו שאתה אומר, עוד שנה ושמונה חודשים, סבלנות חברים, עשינו את העבודה, אתם עשיתם, הכל טוב ויפה, בואו נמתין בסבלנות, הזמן יטוס ובעצם נוכל בעצם ליהנות שוב פעם ממכתש נקי מכל מיני עמודים שמסתרים לגובה של 30 מטר.
הרבה יותר מזה, תשמע, המכתש הזה יהיה בסופו של דבר פארק לאומי ברמה של הפארקים המדהימים ביותר
בארצות הברית, בעולם. כן.
ויש פה סדרה של מפגעים, לא אחד ולא שניים.
אז בוא נדבר
עליהם. ואחת הבעיות שבהם, אגב, זה הניהול, אורי דיבר לפניי הרבה על הכשלים ברשות הטבע והגנים. אני אגב סבור שזה לא פרסונלי, זה לא אדם כזה או אחר, המנגנון עצמו עובד לא נכון, יש בו סתירות פנימיות.
אבל מישהו עומד בראש המנגנון הזה, נדע...
מתחמצים, לאף אחד, תשים שם את הבן אדם הכי טוב שיש, ואני לא חושב שהוא יצליח לעשות את
זה. אז רגע, אז אם נגענו גם ברטג, אז תראה, כל האייטם הראשון היה בעניין של סלינה. בוא תספר לי רגע אתה, כי מסתבר ש... תראה, ראש המועצה שלך לא יכול מצד אחד לבוא, אתה עומדים, ולצאת בהפגנה כנגד העמודים, ולצעוק, ולהרים דגלים, ולעשות בלגן, ובסופו של דבר זה מצליח, אבל אתה יודע מה, מצד שני, היד משחררת, והולכים ובונים מלון, וגם אמפי של 3,000 מקומות. איך זה עובד? תסביר לי.
הוא אמר בזמנו שהוא התאבד על האמפי הזה, כאילו המכתש זה שלו. המכתש הוא לא שלו. הוא לא יכול לקבוע דברים עם כל הכבוד לאותו ראש מעצה שיתחיל בלדאוג לחינוך ולניקיון ולהשפעה במצפה רמון.
נכון. שאני, לא, מותר לך, מותר לך, זה בסדר גמור.
אומר, יש דברים שהם ברמה של מדינת ישראל, ויש סדרה של החלטות ממשלתיות, זה לא קורה באוויר הפתוח כי עמותת קשת או נדב רוצים. החלטת ארץ המכתשים הייתה ב-95, ומאז ריפמן עם החזון שלו על ארץ בראשית, ואנחנו ממשיכים לשמורת אור כוכבים, וממשיכים למוצר הדרומי היום שרק יצא לפני חצי שנה של, של משרד התיירות, כל התוכניות האלה הן תוכניות לאומיות, שמושקעות בהן עשרות מיליוני שקלים, ואסור לתת לזה לרדת לטמיון. פה צריך להיות נקי.
אז אני רוצה לשאול אותך באמת, תראה, כמו שנלחמים כדי שבעצם לא יהיה מפגע של עמודים במכתש. אז איך אתה מסביר שפתאום אתה מבין באמצע המכתש, נכון, זה לא בתוך שמורת טבע, אבל איך פתאום באמצע המכתש טרח מקימים בית מלון?
אסור. זה מאוד פשוט. המקום הזה, בוא נראה סדרה של דברים שקורים פה במקביל. כולם קורים במקביל. עכשיו בשנתיים האחרונות מהפכה קורית במכתש. אחד, עמודי החלטת וטל, תוך שנה ושמונה יורדים העמודים החדשים.
נכון.
הקו הישן ירד.
יורד, כן.
יצא, ביחד עם רשות הטבע והגנים, פרויקט חדש לא היה כדוגמתו בארץ מעולם.
מה זה?
מנהלת משותפת, פרויקט שנקרא לב הרמון, שבו התושבים מנהלים את השטח ביחד עם רשות הטבע והגנים בשווי ערך, בתא שטח עצום, שהוא התא שטח שקולט את מרבית הקהל במכתש, וזה קורה ביחד עם התושבים. זאת שיטת ניהול חדשה לגמרי,
מה שנקרא
ממצפה רמון תצא תורה.
זה התחיל כבר? זה עובד?
בטח, המנהלת הוכרזה לפני 3 חודשים.
זה עובד?
כבר יש לנציגים של המנהלת.
כן.
עכשיו צריך לצאת תקנון לשטח לב הרמון, אבל אני יכול להגיד לך מראש שקורים שם דברים שלא קרו בשום
למשל, מקום. למשל, תן דוגמה.
שטחי שיטוט. לא שמורת טבע, תלך רק על השביל, אל תסתה ימינה ושמאלה. שטחי שיטוט, אזורים לטייל בהם בלילה, לאזורים לטייל בהם ביום, לבד, עם קבוצה, מחוץ לשבילים מסומנים. כל הסיפור הזה בחודשים הקרובים, ברגע שיצא התקנון של לב הרמון, כמובן יפורסם, ואתה תראה שמדובר בעולם אחר.
תראה, אני
מקווה שיום אחד המודל הזה, שהמודל הזה יצליח, והוא יקרין החוצה לעוד ועוד ועוד שטחים שהתנהלו במודל כזה, ואז אנחנו לא נצטרך לבוא לרשות הטבע והגנים בטענות, איפה הייתם, מה הייתם, ואנחנו ביחד.
אז תשמע.
ואני יכול להגיד לך שהדור הצעיר ברשות הטבע והגנים מאוד מאוד רתום לעניין הזה, וזה משמח.
תראה,
אז זה עוד דבר.
אני רוצה...
יש עוד מלא דברים שקורים.
אבל עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה. תראה, משום מה אני מרגיש אתה בורח לי מהעניין. אני יכול גם להבין אותך. תראה, להקים בית מלון וסלינה במכתש, זה נותן חיים למצפה רמון.
מה פתאום?
מה זה
מה פתאום? מי אמר לך את זה?
תשמע, מה זה מה פתאום? או כולם חייבים לעבור דרך מצפה רמון. תחנות הדלק, אוכל, סופרמרקטים, חדרי רוח, כל מיני בלגן שכאלה, זה נותן חיים, זה שם את מצפה רמון, חבל על הזמן.
המקום למטה במכתש מיועד לחניון קמפינג, משולב. מותר לבוא לישון שם, יש להם זכות לנדמה לי 17% לעשות גלמפינג מה שנקרא או משהו כזה באחוזים, ואני מאמין שסלינה יכולים לעשות מהמקום הזה את חניון הגלמפינג הכי יפה וטוב בעולם. המקום הזה, מדינת ישראל מעולם לא הקצתה אותו להיות גן אירועים או מלון מבונה. מלונות להפך, עכשיו יצא מכרז בהצלחה אדירה, הולכים לבנות במצפה רמון עוד כמעט 800 חדרי אירוח בנקודה מסוימת, זהו, זה כבר יצא לדרך.
מה אתה אומר?
משלוש שנים
חדרי אירוח זה אומר כמה בתי מלון?
4-5 בתי מלון.
יפה מאוד.
בין 140 ל-240 חדר כל אחד.
אבל לא במכתש, במצפה עצמה.
לא במכתש, במקום נכון ומדויק, איפה שצריך לבנות את הדברים האלה.
יפה.
על המצוק למעלה, לא יפה. פוגע אקולוגית, נוף יפה, בריזה נעימה. יהיה מלונות פיגוז ויבואו לאכול במסעדות במצפה ולרכוש מעבדך הנאמן פעילויות שונות.
חשוב מאוד, חשוב מאוד, חשוב מאוד.
אבל המכתש, הוא לא מצליק לרמוס אותו. מה הייתה החלטת ארץ המכתשים בעצם? היה, אנחנו לא רוצים יותר מחצבות במכתש, אנחנו לא מנצלים את הטבע כדי לחרב אותו, כדי שיהיה לנו עכשיו שקל בכיס, אלא אנחנו חושבים גם על הילדים שלנו, וגם על המורשת שאנחנו משאירים, ועל החיבור של המטייל לטבע, שהוא חשוב, אי אפשר להתעלם ממנו. ולא, עכשיו לשים את הגן אירועים הזה במחטש, זה הרי סותר, זה כמו לשים מחצבה חדשה במחטש. זה האפקט שוליים של זה עצום, זה פוגע בחיים ובטבע.
איך הדבר הזה לא יקום, לדעתך? כי הרי מה, הגישו
הוא בדייק... לא קום, סלינה נרתמו, ברוך השם.
כלומר,
אנחנו הפעלנו הרבה מאוד לחץ. שנתיים.
האמפי הזה לא יקום.
האמפי, שר התיירות היוצר, אז בוא זוב, כמו שרוני אמר על גופתי המתה, גם על גופתו המתה, וגם על גופתו של המנכ״ל שלו, זה
יפתר
את כל התוכניות, זה לא יקום ולא יהיה.
אבל בוא נחשוב...
לזה וזה לא יקרה.
אבל בוא נחשוב רגע קדימה, תשמע. יש מקום חלופי אגב, שכן כדאי, רצוי, אפשר להקים את אותו אמפי כדי לתת חיים?
אני בדיוק עומד מול המקום הזה.
וואלה, איפה?
בדיוק אתה תופס אותי רגע לפני שאנחנו עושים פה איזה אסטרונומיה גדולה למלא חבר'ה. יש
כן.
מחצבה ענקית, טיפה מצפון למצפה רמון, צמוד לכביש, ליד צומת שהיא כבר מתוכננת ומאושרת, עם קיר של המחצבה.
אז למה לא שם? אז למה לא שם? תסביר, למה לא שם?
אני באמת לא מבין למה ראש המועצה לא רצה לנתב את הסיפור לשם, עד כמה שאני הבנתי ממנכ״ל משרד התיירות היוצא, שהוא דווקא רעיון מוצא חן בעיניו, אבל צריך פה גורם מקומי שיהיה אכפת לו מספיק כדי להעביר לשם. כרגע התב שם היא של מחצבות, אבל עוד שנה נגמר הזיכיון שם, שינו איתה הבא,
ולמי...
תודה רבה שלום, גם אמפי של 10,000 מקומות, והוא ישרת יותר טוב את מצפה רמון, כי
ולמי...
זה יהיה במרחק הליכה ממצפה.
ולמי זה שייך בעצם? כלומר, ברגע ששם הזיכיון נגמר...
זה רשות מקרקעי ישראל, הם יכולים להקצות את השטח לפי הבקשה של הרשות המקומית והרשות התכנון, ואני באמת מאמין שתוך מספר שנים זה יקרה וזה יקרה שמה, זה רק צריך את הנכונות המקומית להוביל את זה.
אני מבין, בוא ניקח, יש לנו...
אבל נעלבו כמה אנשים ש... אתה יודע, נהיה אישי כל הסיפור שמה של האמפי שהתבטל במחטש, אז
הבנתי. נדב, יש לנו 5 דקות, בוא תן לנו בבקשה סקירה, אנחנו עומדים בפני אירועי קיץ, חופש גדול, כולם יוצאים, כולם מטיילים, מה יש למצפה ולך לבוא ולהציע? ב5 דקות, בוא נמנה את הדברים הטובים שיש לעיר הזאת להציע.
ראשית לא העיר, אלא מסביב. הטבע הפראי, הגולמי, השטח הפתוח שאפשר לצאת אליו וליהנות מהגיאולוגיה וצמחייה ובוטניקה, צמחים שאין בשום מקום בעולם במחטש, ולהתפעל מזה. במצפה רמון עצמה זה מקום חיום מאוד חי ותוסס, יש בית ספר למוזיקה ובית ספר לקרקס ובית ספר לתנועה ומחול.
שלמי הוא נותן שירותים בעצם אותם בתי ספר, לפני צבא או אחרי צבא?
סטודנטים אחרי צבא, ונהיה פה תרבות נהדרת, ויש פה כמה פאבים פתוחים, ועולם תרבותי שלם. עכשיו, החיבור ביניהם, יש פה הרבה מורי דרך. יש פה חברות שמציעות פעילויות אסטרונומיות בשמורת אור הכוכבים, מדהימות, שגם לבודדים וגם לקבוצות, ויש פה טיולי ג'יפים, ויש פה טיולים רגליים, ויש פה טיולי גמלים. הנה, הקבוצה שאני פוגש אותה עוד מעט יוצאת לטיול גמלים אצל חבר טוב.
טיול לילי, טיול לילי.
טיול לקראת שקיעה.
בין 4, אוי, זה יכול, זה חלום.
עוברים ישר להסתכל בטלסקופים ענקיים על השמיים הנפלאים.
איזה יופי.
אתה מביא לפה ילדים, 3-4-5 ימים, זה רק התפעלות.
גדול.
גם מהתרבות, גם מהטבע.
גדול.
גם מהיקום, וזה מה שיש לאזור של ההציעה. מה שנקרא אקוטוריזם. ואקוטוריזם הוא בעל חשיבות אדירה, וסלינה חייבים להבין. שכדי לשמור על הנכס העצום הזה, הם צריכים לשמור על המקום שלהם לא, ללא זיהומים, לא ביוב ולא תאורה ולא רעש, ואני חושב שהם הבינו את זה סוף סוף. אני מאמין
שהסיפור
שם הוא מאחורינו, סלינה התחייבו להפסיק את המסיבות עד שהם יקבלו הוראות מדויקות מהרטג, איך הם צריכים לעבוד, והרטג הולכים לתת להם הוראות שמתאימות למיקומם.
חבל, זאת אומרת, הייתה פנייה שלי אל סלינה היום על מנת קצת לשמוע מה זה סלינה ואיך הם, על מנת לקבל תגובה, נו מה לעשות, אנחנו עושים את עבודותינו העיתונאית, והם משום מה לא תרחו אפילו לחזור ולומר שהם לא רוצים לעלות.
קצת חוששים מהחוויה שהייתה להם מולנו בשנה האחרונה,
בסדר.
לנקודה הזו עברנו משברים קצת.
צריך לדעת להתמודד, נדב, צריך לדעת להתמודד.
תראה, דיברתי עם הבעלים, עם רפי מוסרי, הוא איש... שנשמע אמין, ונראה לי, אתה יודע, הוא מנהל אימפריה עולמית, פתאום הוא שם לב שבמצפה רמון, במחטש רמון, הפרויקט הקטן שלו, יש חריקות. אז הוא יצר קשר, ואנחנו שוחחנו מספר רב של פעמים שיחות מאוד נעימות, ואני חושב שהיום נפלה ההבנה שהמקום פה זה אי אפשר להפעיל אותו במודל הרגיל של סלינה, שפה הם צריכים להמציא את עצמם מחדש ולעשות דברים שלדעתי גם יתרמו להם המון, יעיפו אותם למעלה. לא גן אירועים, אלא מרכז תיירות אקולוגי בלב הגן לאומי הכי יפה והכי מרשים במדינת ישראל. כן. יותר טוב מזה?
לא, לא, ממש ממש לא. נדב זילברט, מה אני אגיד לך? היה כיף לדבר איתך, חברים. צאו בבקשה למצפה, יש הרבה מה לעשות שם, מחכים לכם שם, פעילויות, כאילו, נדב מנה את הכל. נדב, תודה לך, דש לאפרת, ואתה יודע מה? אנחנו לא רוצים מלחמות, אנחנו רוצים פשוט מאוד שהדברים בסופו של דבר יתנהלו כמו שהם צריכים להתנהל, הכל בשקיפות והכל בסדר. נתראה בשטח נדב, שיהיה רק טוב.
נתראה, מחכים לך.
תודה רבה, להתראות, להתראות נדב, להתראות. חברים, תראו, אנחנו עוברים באמת איזושהי רפורמה כאן אצלנו בתוכנית, אנחנו נשמח לקבל מכם רעיונות שלכם, מאזינים וצופים, נושאים שבאמת שהם חשובים לכם, שנעלה אותם גם לסדר היום הציבורי בעולם הארבע על ארבע שאנחנו כל כך אוהבים. ניתן לשלוח לנו את הרעיונות, כמו שעושים הרבה חברים, גם לוואטסאפ שלנו, ואפשר גם לשלוח את זה אלינו באופן ישיר. זהו שוקי, מה אני אגיד לך? שעה, עברה מהר, שני נושאים מאוד מאוד חשובים, אבל כן, אז זהו, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, וגם לכם הצופים בנו בשידור החי, וכאן מגיעה עוד תוכנית שלנו לסיומה. אנו מצפים לקבל את הרעיונות ואת התגובות שלכם לתוכנית, ניתן לצפות בתוכנית שלנו מעל דף הפייסבוק ובדף הפייסבוק של אתר רדיו סול. תודה לך שוקי, תודה לאורחים שלנו, אנחנו מאחלים לכם שבוע נפלא מול פן רדיו סול, נתראה בשבוע הבא וניפגש כמובן בשטח.